טוב, מפגש שני, אנחנו נפגשים היום עם חזקיהו, דמות אולי המרתקת ביותר והמשמעותית ביותר מאז שלמה. אחרי שכל המלכים עולים נופלים, אנחנו פוגשים את הדמות העשירה הזאת, דמות שחזל אומרים שהייתה הכי קרובה ללא פחות מלהיות משיח. ובשבוע שעבר ראינו את טיהור המשכן, חנוכת המשכן, והשווינו את כמות הקורבנות שחזקיהו מקריב לעומת כמות הקורבנות של שלמה, שזה מספר אסטרונומי אדיר שאין לתאר, וכן את מספר הקורבנות של חנוכת המשכן שמשה בפרק י"ב ובמדבר מקריב בחנוכת המשכן. וראינו שהתוצרת, כלומר מספר החיות שחזקיהו מקריב, הקטנה ביותר. חזקיהו מתחיל בקטן, שזה אולי חלק מההבנה, מהפיצוח של הדמות, איך הדמות כל כך מצליחה. הוא לא הולך בגדול, הוא הולך במשהו נורא נורא קטן, והוא מצליח לסחוף. וישכם יחזקיהו המלך, ויאסוף את שרי העיר, ויעל בית השם. ויביאו פרים שבעה, ואילים שבעה, וכבשים שבעה, וצפירי עיזים שבעה, לחטאת על הממלכה ועל המקדש ועל יהודה. הכל בקטן. לעומת 12 אצל משה, אצל חזקיהו זה שבעה, לעומת אלפים אצל שלמה. פה אנחנו נתקלים במשהו מאוד מאוד ראשוני, מסתפק במועט, הולך על האיכות ולא על הכמות. ויאמר לבני אהרון הכהנים להעלות על מזבח אדוני. וישחטו הבקר, ויקבלו הכהנים את הדם, ויזרקו המזבחה, וישחטו האילים, ויזרקו הדם המזבחה, וישחטו הכבשים, ויזרקו הדם המזבחה, ויגישו את צעירי החטאת לפני המלך והקהל, וישמחו ידיהם עליהם. וישחטו הכהנים, ויחטו את דמם המזבחה, לכפר על כל ישראל, כי לכל ישראל אמר המלך העולה והחטאת. זה עכשיו הרכיב הנורא חזק. בעצם חזקיה נורא מצליח כי מקים עולה של תשובה. חזקיה מצליח לקחת עם שלגמרי לא בסיפור ומצליח להכניס אותם לסיפור. ולכן אני חושב חזל ראו שהוא פוטנציאל משיח. משיח זה אחד שמצליח לקחת קולקטיב לא בסיפור ולהכניס אותו לתוך סיפור. זה משיח. אני אומר, גם בהיסטוריה היהודית שלנו, כל האנשים שהתיימרו להיות משיחים, עד אפילו אדם שחלק מהאנשים ברחוב שלי חושבים שהוא משיח, הם צועקים לו יחי. למה זה קורה? כי הוא יצר סיפור והצליח להכניס חברה מחוץ לסיפור לתוך סיפור. וחזקיהו מצליח להכניס כל המשרה לתוך סיפור שהיה ואיננו. עבד, אחז נעל את דלתות המקדש, וחזקיהו מצליח לפתוח את אותם דלתות. אבל יותר מלפתוח, לייצר תנועה שמשוועת לסיפור. והנה, השוואה לסיפור, אני לא מאמין שיש חברה או אדם שלא צריכים סיפור, נרטיב, עלילה, שאני חלק ממנה. וזה אני חושב העוצמה של כל תנועה משיחית, שהיא מצליחה לאפשר למנעד משהו יותר רחב של אנשים תאבי סיפור, למצוא את עצמם בסיפור. וחזקיהו זה מה שהוא מצליח לעשות. יש סיפור גדול, והסיפור הזה יש לו מקום. תמיד לסיפור יש מקום. דיברנו בימי חמישי על הטענה של פרנק, כן, להבדיל, טענה של שבתאי צבי. כל אחד מהם טען שיש מרכז לסיפור. לא, פרנק טען שזה פולין, פולין התקדשה, שבתאי צבי טען שזה טורקיה, אחר כך זה אלבניה, לא משנה, אבל יש מקום. ויש סיפור היסטורי שאני מכניס אותך אליו, ויש אדם. כלומר, שאנחנו בוחנים למה יש מפעל מצליח ומפעל לא מצליח, תנועה מצליחה, ארגון מצליח, תמיד צריך מקום, סיפור ואדם. ככה קראתי. כן, כלומר, מישהו שלא ישן, יש מישהו בראש שלא ישן כדי שהמקום יצליח. יש מקום, יש סיפור. ושני, גם האדם וגם המקום יצרים איזה סיפור שאני יכול להכניס את האמונים אליו. וחזקיהו זה האדם. שמצליח לסחוף ויעמד את הלוויים בית אדוני במצלתיים בנבלים בכינורות במצווה דוד וגד החוזה המלך ונתן הנביא. כמה זמן הם אינם? כמה זמן האנשים האלה לא פה? כמה זמן דוד המלך לא נמצא? כלומר חזקיה עושה משהו שסבא שלו לא זוכר, הסבא של סבא שלו. כן, זה ממש תנועה של חזרה לגמרי. מאות שנים. זה שאלה מצוינת. אז א', הכוח שלו, זה נכון, אני חשבתי על זה בדרך, תגידו לי אם אתם חולקים, זה כוח של בעל תשובה. אבא שלו זה אחז. נורא והיום. סוגר את המקדש. חזקיה מצווה דבר ראשון להוציא את הנידה מהקודש, ואנחנו רואים מאמץ אדיר להוציא את כל החצר האחורית הזאת שהפכה, שהמקדש הפך, ואת כל העבודות זרות ששם היה המחסן. יש פה איזו תנועה של עוצמה אדירה, אנחנו הולכים לסיפור שעבד במשך הזמן.
אבל ברור שזה בעל תשובה כסבא שלו היה רב.
דוד.
כן,
רק כמו שאנחנו גם יודעים ללעוג לנושאי הסבא שלי היה רב, כן, זה על משקל, אני דתי בלב, אני רמטכ"ל בלב, כל יהודי סבא, במובן זה הוא ממציא סיפור כל כך קוהרנטי שסבא שלו היה רב, אבל סבא שלו לא היה רב, סבא שלו עבד עבודה זרה. כן, כלומר, הוא הצליח להכניס את דוד לסיפור שלו, שזה פער של מאות שנים.
כי בתקופה שלי היה מה שנתן לו את הסיפור זה דוד. זה מה שנתן לו את האופציה להגיד בכלל
הנפייה. אבל זה הגאונות, הוא יצר את הסיפור. נכון? זה. כלומר, זה הכוח. הרי עברו פה מאות שנים ולא קרה כלום. דוד לא הפעיל את החבר'ה. ופתאום חזקיה מצליח לספר סיפור שדוד הוא הוקטור החזק. זה דבר, וגד החוזה, ונתן הנביא, ויעמדו הלוויים בכלי דוד והכהנים בחצוצרות. אתה רואה פתאום איזה חזרה לאתוס של מאות שנים אחורה, וחזקיה יש לו את הכוח לספר את הסיפור. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים. מישהו שיספר לנו סיפור, שייתן לנו, זה לא רק הפסקול הנודע של אפי איתם, שאני כל כך אוהב לצטט, שפעם היה תוכנית איתו, שאלו אותו, למה עזבת את עין גב? עזרת בתשובה, מה נתן לך? מכון מאיר, מה נתן לך? אז הוא אמר, ראיתי סרט, אבל לא היה בו כתוביות. כשהגעתי למכון מאיר, נתנו לי כתוביות. פתאום הבנתי את הסרט. אז כדי לייצר סרט, חזקיה נותן גם סרט, אבל הוא נותן משמעות, הוא נותן כתוביות. הוא אומר, אנחנו חוזרים לסיפור של דוד. בסדר, היה איזה תזוזה. אנחנו חוזרים אליו. עכשיו, שים לב, מצד ההיסטוריה, כמה זמן העסק עבד? נא, כן, מלכו דוד ושלמה, השיבה שופטנו, אנחנו מתפללים. אוקיי, כמה זמן? קצת דוד, בלי מקדש, מעט מאוד שלמה, ואנחנו מדלגים עד חזקיהו. עוד רגע גם, זה לא יעבוד, יהיה לנו ישיהו, וזה זה נסגר.
כלומר,
מה?
היה בימי
עשה,
חזרו, רק
הבמות לא סבו. כן, אבל עדיין הבמות...
היה הבמות, הרוצים
במות. כן, אבל זה לא הגעגוע הגדול שלנו, זה לא לעשה. כלומר, אנחנו מדברים על ארבע דמויות, כל התנך. שלזה אנחנו מתגעגעים. אני סיפרתי כמה פעמים שהיה לי חבר, יש לי חבר בכפר אדומים, והוא נתן פעם דרשה, והרב אמר לו, עכשיו שנתיים אתה מקבל כרטיס, אתה לא מקבל את האישור לדרוש. הוא אחד מתקשר אליי, אומר, זהו, השנתיים עוברות בובו. שבת הולך להיות שמח. טוב, נסענו מפה כמה חבר'ה, ואז הוא עלה לדרוש. זה היה שבת שובה. שובה ישראל. אז הוא עלה והוא אמר, אני שואל לאן נשוב? אז הוא מפת ההיסטוריה, הוא הראה על איזה דמויות בכל זאת אנחנו מתגעגעים, די מהר הוא הראה שזה כמעט לא היה במציאות. אמר, בוא נגיד בכל שאנחנו זכותנו להתחיל פה משהו חדש, כי אין לאן להתגעגע. טוב, סיים את הדרוש הנפלא שלו, הוא יורד והרב אומר לו, עוד שנתיים. כלומר, אתה רואה שגם חזקיה בעצם מתחיל סיפור חדש. כדי שהסיפור יעבוד, הוא חייב לתלות אותו בסיפור הקדום. זה נורא מעניין. גם סיפורים בעידן הזה, במאה האחרונה. אני מנסה לתלות סיפור בסיפור הקיים. הקודם, הנעלם, שאי אפשר לקחת לי אותו. כן, כל תנועה חזקה, מהכנענים, דרך הציונות, דרך כל מיני תנועות בארצות הברית, דרך הבונדיסטים, דרך הקומוניסטים בוורשה וברוסיה, תמיד יש איזה סיפור שאני מנסה כאילו לצעוד בעקבות הקודמים. איך? עכשיו, הציונות, כלומר, כל אחד שזרקתי, זה מעניין לראות כמה היא מנסה חדש וכמה היא נאחזת. כלומר, לפעמים הכוח היה, יש סיפור שאף אחד לא פגש אותו. הכי מובהק זה הכנענים. אנחנו בעצם חוזרים למה שהיה פה בכנען. אי אפשר לקחת לי אותו. אי אפשר... קומוניזם זה יותר מסובך, כי הקומוניזם באמת בא לפרק את הקיים, ולטעון שאנחנו מחזירים את המציאות לפני שהמאה ה-18 הרבבה, אנחנו חוזרים, בסדר? תמיד יש איזה רגע שאתה לא יכול לקחת לי אותו, כי גם אני וגם אתה לא היינו בו, שאנחנו מנסים להגיע אליו. שזה אגב גם מה שקורה היום באסלאם, בחיזבא תחריר והסלפים. אני חוזר לנביא, שאז אני אוכר לך שבעצם כולכם, גם אתם הסעודים שהולכים כמו בימי הנביא, אתם לא הנביא, אני חוזר לאיזה נקודה שאז היה שמח לפני שנולדנו. כן, אתה לא יכול להמציא כאילו תנועה. וכל הקהל משתחווים והשיר משורר והחצוצרות מחצרים הכל עד לכלות העולם וכחלות להעלות קרוע המלך וכל הנמצאים איתו והשתחוו. ואומר יחזקיהו המלך והשרים ללוויים להלל להשם בדברי דוד, שימו לב כמה דוד פה נוכח, ואסף החוזה ויעללו עד לשמחה ויקדו וישתחוו. ויען יחזקיהו ויאמר עתה מילאתם ידיכם להשם גושו ויביאו זבחים ותודות לבית השם ויביאו הקהל זבחים ותודות וכל נדיב לב עולות. ויהי מספר העולה אשר הביאו הקהל בקר 70 מילים 100 כבשים 200 לעולה להשם כל אלה, בניגוד למה שראינו מקודם בפסוק א' 777, פה אנחנו רואים איזה צמיחה, גם לא בממדים ענקיים, אבל והקודשים בקר 600 וצון 3,000. כן, כבר העסק בצמיחה, הוא מצליח לסנף אליו תנועה. זה הכוח שלו. ספר סיפור שמשכנע, זה קשור לזה גם שהסיפור הקודם הגיע לאיזה מיצוי, במובן מסוים הוא נבנה על המיצוי של הסיפור הקודם, שהגיע לרוויה, שהגיע כבר למלאות. רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את כל העולות, ויחזקו מחיהם הלווים עד כלות המלאכה. שימו לב, הכהנים כל כך מעטים, אף אחד לא נתן אמון שיהיה 3,000 צון ו-600 קודשים, צריך פה איזה כוח עזר שיעזור להם, וגם עולה לרוב בחלבי השלמים ובנסחים לעולה, ותיקון עבודת בית אדוני. וישמח יחזקיהו וכל העם על ההכין האלוהים לעם, כי בפתאום היה הדבר. אחרי הכל, יש פה תחושה כאילו של בפתאום היה הדבר. זה נורא מזכיר לנו עוד פתאום. ופתאום יבוא אליך לא. המשיחיות, כן, איש צמח שמו מתפתיו יצמח. המילה פתאום היא מילה שתמיד בתנך יש בה איזה אחיו של משיח. ופתאום היה הדבר. כן, פתאום. אום סיפור הצליח לשכנע המונים. שזה אני חושב כל הפתעה קולקטיבית, גם בימינו. פתאום היה הדבר שיש מלך אחר שם מעבר לים. כן, זה לא כל תופעה שסיפור שקשה להאמין, שזה מצליח לסחוף, פתאום היה הדבר. אם כן, המהלך הראשון שחזקיהו עושה זה לספר סיפור קולקטיבי, לאומי, דתי, חדש. חדש, אבל חדש ישן. חדש שנתלה בישן, אבל ישן כזה שאי אפשר לקחת אותו, כי הוא כזה ישן שהוא בכלל לא חדש. כלומר, יש פה איזה דקירה של הנקודה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה בדמות של חזקיהו זה פעילות ספרותית. כלומר, הטענה הידועה של עמוס עוז בפה ושם בארץ ישראל, שהוא מגיע להופעה, בסדר, זה ספר שאתם בטח יודעים בעל פה, זה בעצם, אין לכם פעילות ספרותית, זה מהפכה פוליטית, ולא מהפכה חברתית, דתית, לאומית, לאמור זה לא יצליח. זה מקומי. זה לא יכול בעצם לפרוס כנפיים מעבר ל... מעבר ללוקלי. כדי שהמהפכה תצליח, היא צריכה ספרות, היא צריכה מוזיקה. נכון? זה לא בטעות שהציונות בראשיתה יצרה לנו כל כך הרבה מאות, אלפי שירים. מי שראה, נגיד, דוד זהבי, כמה הוא הלחין. כמה הוא הלחין? כמה יוחנן... איך?
עזריי.
עזריי. כמה הוא הלחין? שעכשיו נפטר. בתופעת טבע. וזה ניגונים קיימים. גם נגיד שלא כולנו, לא כולם בבית השיטה יודעים. אבל חלק מהמהפכה הזאת נבנה, זה לא בטעות, על פעילות ספרותית, פעילות מוזיקלית, פעילות תיאטרלית. והרב קוק מגיע לפה ב-1904, הוא מבין שאם אנחנו, כל הקריאות האלה, ברות התשובה, שאחר כך יש על זה אלף סמינריונים, מסבירים לך למה זה לא נכון, אם אין לך גיבוי של המהלך, הראשון של חזקיהו בפעילות ספרותית, אמנותית, תרבותית, אתה נשאר באוויר.
זה נראה, אני חושב, יותר חריפה מגיבוי. זה לא גיבוי, זה תוצאה מתבקשת של תנועה, זה שהיא מתבטאת גם בכל המקומות האלה, בספרות או במוזיקה או בשירה. מהמבחינת, אני חושב שהמוס הזה מאוד צודק.
הוא צודק מאוד. כלומר, מבחינת אותו אפיין שזה פתרון דיור נוח למשפחות דתיות לאומיות, עם הרבה ילדים. בסדר, אבל הוא אומר, זה לא מספיק ממשי. אתם, זה שלא ייצרתם ספרות, או קולנוע, או משהו, מוזיקה, אתם רוצים... זה לא בטעות. יש פה משהו שזה לא מהפכה. או, זה תנועה פוליטית. בסדר? תנועה פוליטית, זה תמיד לא... אבל ציונות היא לא תנועה פוליטית. היא תנועה תיאולוגית, היא תנועה... הכי זהותית שיש. ופה אתה רואה איזה תנועה תרבותית היא הניעה מתוכה. אני מסכים. כלומר, זה בהכרח הדבר הוא עצמו. אין תנועה בלי נגזרות. איך אני מייצר פה זהות חדשה? איך אני מייצר מערכת שהיא כוללת הכל? החכם הכולל. אצל חזקיהו אנחנו נראה שלוש תנועות. תנועה אחת... ומופיע במשלי, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. והראשון, הוא לא רק מספר סיפור שהוא... נכון? ישר. קיבוץ המאוחד וספריית פועלים, ישר הקימו פה מערכות ודביר, ישר הם הקימו. זה לא... והם נתנו הכל להוצאות הספרים, לתיאטראות. תפסו פה נקודה נורא חזקה. חזקיה תולה את עצמו בשלמה. הוא המול של משלי. ככה הפסוק אומר. קושר את עצמו בצורה נורא חזקה, דוד ושלמה גם בפועל. נקודה שנייה, חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה, משלי, שיר השירים וקהלת. לא רק משלי, אלא קהלת, ישעיהו, שיר השירים. אתה רואה פה שהם לאט לאט מסנפים אליהם את הקורפוס הגדול והקדום. זה גם מעיד על ביטחון עצמי, נכון? אני לא רק מתעסק בחומרים שלי, יש לי מספיק ביטחון כדי לבוא לחומרים של אחרים. נכון? ישעיהו, קהלת, שיר השירים, משלי. ויש גם תביעה מהדור הצעיר, אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא יסור, סובלו מעל שכמך ואולו מעל צוואריך, וחובל עול מפני שמן. אמר רבי יצחק נפחה, חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיה שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב. זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבט ועד אנטיפרס, ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואישה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אין מה לעשות. כנראה לא נמצא עד היום הזה פתרון אחר, איך מוציאים תלמידי חכמים. איך אתם מדמיינים? מה זה אומר? איך הוא עובד? אה? אתם הייתם נשארים או בורחים? איך הוא עובד? לוקח חרב. מה הוא מייצר? לא, אבל החידוש, זה בסדר. אין המרצים יותר. הוא מייצר עם שלם שכולם קיים בתארות. אתה לא מתרשם.
מאוד מתרשם.
אתה לא...
כן נקודה
סך.
כי הוא לא אומר מי שלא לומד תורה. כל מי שאינו עוסק בתורה ידקם אחר זו, זה יוצר תלמידי חכמים. יש כאן איזו קפיצה. שאולי באמת כאילו הציווי יוצר המוטיבציה. כאילו יוצר איזו אינרציה שמביאה אנשים להיות תלמידי חכמים. זה קצת אחרת.
מה, איך הוא עושה את זה? זה נורא מרשים אותי, כי אתה רואה בן אדם שבאמת הולך על משהו ברצינות. אולי זה מפחיד, אבל זה מרשים. אולי זה מסוכן, אבל... יש לו איזה טענה למציאות. איך הוא תובע ממנה? מה הוא עושה? מה הוא אומר?
תלך עם המדרש, המדרש אומר מה הוא עושה.
שמה?
כל מי שאני עוסק בתורה, ילקר בחרב זו.
אבל איך הוא משכנע? כאילו, תחשוב, הוא מגיע ואז כולם עושים לו, אה, מה החרב?
הוא דוקר אחד.
לא, אני...
מדינת הלכה, מה יש לך?
לא, אבל זה... זה לא סתם עובד.
למה?
רק בגלל שהוא בא עם חרבות?
כן. מה, אין כאלה שלא דקו אף אחד בחיים, אבל אף אחד לא יתעסק איתם? לא, אני אומר, זה לבנות כאילו מערכת של...
אבל בבסיס הם הולכים איתו, יכולים להגיד לו, לעשות התקוממות. דוקר אחד, הוא לא יכול לדקור את כולם. זאת אומרת, כן אתה רואה שהשכנוע הזה שלו, הטוטליות הזאת, משכנע, אתה מייצר לך פה אומה שלמה, שכולם יודעים תארות.
אפשר להסביר את זה, צריך כנראה להבין,
להגיד, לראות, גוש את הבן אדם. לא, כי יש מפקדים, או אנשים
שאתה יכול
לצאת חיים שלהם לדבר,
למה
הפרוח חיים?
חושבים
שלהבין, למה הפרוח.
אבל,
היה להם משהו באישיות שלהם, שהיה מאוד מאוד קריזמטי כנראה. אבל, אני מסכים. או שאתם לוקחים את המידע שאתם רוצים לסרס אותה, אז תתייחס למה שהמידע שאומר. אם הוא היה אישיות קריזמטית, אז לא צריך להגיד את המשפט הזה, שהוא יהיה בבקירה בחירה.
לא, זה. זה חלק מהקריזמה.
זה
חייב
הקריזמה?
כן.
אמרת מקודם שהוא בעל תשובה. יש לנו נקודה של בעלי תשובה, לוקחים אותו כל עד הסוף. אז גם הדור.
אז הוא הולך עד הסוף, אבל הוא יפה.
יכול להיות
קריזמטי
ולהיות
טוטלי. לא, הוא כאילו גם לא משחק. הוא הולך, הוא רציני, הוא בעל תשובה. הוא גדל אחרת, הוא מגדיר את היעדים, הוא חותר אליהם. יש בזה משהו... כן, אין תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע, תראה איזה תיאור זה. גם התינוקת, זה גם יפה. כולם בסיפור. טוב, נתחיל ונסיים עוד הסשן השלישי, כלומר המרחב השלישי שבו הוא עובד, לא רק חנוכת המשכן ופעילות ספרותית, אלא הפסח בירושלים. הוא מחזיר בעצם לא רק סיפור של מקום, לא רק סיפור של כתבים, לא רק את התורה, הוא מחזיר גם את הזמן האבוד. הזמן האבוד.
וגם עניין של אירוע מרכזי, לא?
אירוע מרכזי.
כמו יום העצמאות.
יום העצמאות, יפה, יום העצמאות. אחר כך נראה אצל יאשיהו, צאצאו, הוא גם יחזיר את הפסח. כלומר, כדי באמת שהתנועה שלך תצבור משמעות, היא חייבת לחזור לציר הזמן, או לייצר חגים משלה. כן, זה לא סתם שבחבד יש להם חגים עצמאיים. ברגע שיש לך תנועה משיחית, לא סתם גם שקוקניקים, יש להם, יש לך את הימים שלך, נכון?
איש...
אה?
ירובעם, זה חגים
שלך. כן, והוא מחזיר בעצם לחג המקורי. לפסח, האבוד, שפסח ישר נפגע ונעלם במשך הדורות, הוא מחזיר. וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה וגם יגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית השם בירושלים לעשות פסח להשם אלוהי ישראל. ואנחנו נראה בפרק למד את התביעה שלו מכולם והקריאה שלו לכולם לבוא, ולא כולם אבל משתפים פעולה, כן? תסתכלו פסוק י', והיו ארצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, והיו משחיקים עליהם ומלעיגים בם. כלומר, בהתחלה זה נשמע כאילו בסדר, בחור קצת מתעופף על עצמו, ינוח. קצת התרופות התבלבלו לו בבוקר, נמצא לו את המינון והוא יחזור לרגוע. פתאום החבר'ה רואים, אפרים, מנשה, זבולון, כל החבר'ה שיותר בקטע העסקי. הטירוף המשיכי שלך, תן לנו לעבוד, עזוב אותנו. משחיקים ומלעיגים. זאת אומרת, חזקיה לא עוצר. יש לו איזה סחף אדיר, כן? הוא פה מתמודד עם הגרעין הקשה, שלא משתכנע מהתנועה הזאת של יאללה, משהו חדש מתחיל. ויבאץ המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני. אז זה נקודה חשובה. מצד אחד בעל תשובה ומהפכן וחרב הקריזמה, כמו שאמרנו, מצד שני הוא מתייעץ. אז במשנה בפסחים, שאנחנו אומרים על שלושה דברים הודו לו, שלושה לא הודו לו, אז רד"ק הבין שמי זה לא הודה לו? אנשי דורו. לא חז"ל. ואז הוא אומר, רגע, כתוב ויבאץ. כלומר, אנחנו רואים חלק מהכוח של חזקיהו, שמצד אחד זה הוא, מצד שני, הוא לא לבד. הוא כל הזמן הולך יחד איתם. הוא נותן להם תחושה שהם בסיפור לגמרי. שזה לא הסיפור העצמאי שלו. וזה הגאונות. אם אתה לבד, בסדר. זה מוגבל. פה הוא כל הזמן משכנע. איך אני מדביק אחרים בסיפור הזה? איך הוא לא סיפור סגור? זה השאלה. כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא, כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נאספו לירושלים, וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל. יש פה כל הזמן, הוא שומר על קשר עין עם הקהל, עם השרים, דואג שזה מסתדר להם, שהם איתו, הוא לא רץ לבד. כן, זה עוד שיעור חשוב למהפכן. הוא לא לבד. הוא בודק, הוא מתייעץ, הוא בודק שהם איתו, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועדן, לבוא לעשות פסח להשם לא ישראל בירושלים, כי לא לרוב עשו ככתוב. הם מעברים ניסן בניסן, אנחנו נראה ביקורת גדולה בחזל על זה. צריך להבין מה הביקורת. למה הם עושים את זה, אומר המלבים, שאם לא היו מעברים והיו עושים בראשון בתומה, היו מתאספים ישראל מועטים, וחשב שיהיה מועט מישראל. והמיעוט אין עושים פסח בתומה, וחכמים חלקו עליו בזה, כי הדין הוא שמשארים ברוב הנכנסים בעזרף שהם מיעוט ישראל, ואם כן לא היה לו לעבר מפני התומה. פה יש אחת המחלוקות הכי עקרוניות, בין חזל או בין חכמי דורו לחזקיה. עכשיו זו שאלה רוחנית במעלה ראשונה. מה חזקיה אומר? או הולכים בענק, או לא הולכים. או הולכים כל עם ישראל, הולכים בגדול, ועד יש לי בעיה הלכתית, רובם תמאים, אני פותר אותה. עושה דברים שלא כל כך עושים. מערבר ניסן בניסן, כבר מתחיל חודש ניסן, כפתת באדר, או חודש ניסן, אני אומר לך לא, זה אדר. כדי מלכת בגדול.
שומר את פה הלכתי.
זה
כאילו הוא עדיין
הוא בשפה. הוא בשפה, אנחנו רואים שבמשנה התנאים מתקוממים כנגד התנועה הזאת. כלומר, שלושה הודו לו, שלושה לא הודו לו. אבל הוא רץ מצד אחד. מצד שני, הוא טוען טענה. הוא אומר, הסיפור שלי זה עם ישראל. הוא המרכזניק הראשון. הסיפור שלי זה עם ישראל, אני אעשה ככה. תעלול כזה, העיקר שעם ישראל יהיה איתי, למרות שזה כמעט לא קביל הלכתית. לעומת, מה החכמים אומרים? מי זה? אנחנו לא בסיפור של עם ישראל, אנחנו עיברו נושא כלי השם. אנחנו, מעניין אותנו רק מי שבא לעזרה. ויש אומדנה, שרוב משארים ברוב נכנסי עזרה, שהם תיאורים. לכן מה אכפת לך מכולם? עזוב אותך. שברו את הראש, נכון? הם לא עם ישראל. עם ישראל, קרוב אני לכל אשר יראוך. שנוהג מעשי ישראל. אבל אם הוא לא בסיפור, לא בסיפור, אז מה זה נולד לאמא יהודיה, אני עובד אצלם. מה חזל טוענים נגד חזקיה לפי זה? המהפכה, איך? המהפכה לא רלוונטית בתנועה שאתה עושה. אתה הולך לתנועת המונים, על אנשים מחוץ לסיפור. ואנחנו מדברים על סיפור. וחזקיה אומר, אני מייצר סיפור חדש, שגם מי שחוץ לעזרה שווה למי שבתוך העזרה. זה סיפור חדש. כלומר, הוא באמת רפורמטור. גם הוא מכניס את התורה בצורה שלא תאמן, מכניס את הסיפור הקדום של הלאומיות, של דוד, של שלמה, של כתבי הקודש, וגם הוא לא מבטר על עם ישראל, שזה דבר שאיננו. לכן חזל מצד אחד מתעמתים איתו, מצד שני רואים בו כמעט משיח. זה כל, זה תנו אקטים שלדידם של חזל זה אקטים משיחיים, שהנה עוד רגע הוא משיח, בסוף למה הוא לא משיח? הוא לא אמר שירה, בסדר, נגיע. אבל כל זה, הוא לא מבטר. הוא לא מספר סיפור של שטיבל.
העניין שגם התנ"ך לא מספר את הסיפור שלהם. כנראה החכמים האלה היו תמיד.
יפה.
יפה. פשוט הם היו את הרבה מדרש. ופתאום הוא בא והוא מדבר בחוץ, ואותו התנ"ך כותב. והתנ"ך לא כותב את מי שהיה בתוך המדרש, אלא את הסיפור של המלך עם כל הרשעים מסביב.
כאילו, הם באמת...
כל מלכים מספר תמיד את הסיפור של כל העם. לא של הנקודה...
כי הם לא רלוונטיים, אתה אומר בעצם. והוא אומר, אני כאילו מחליף את המבט. אני הולך על הרוב בלי לאבד את המיעוט, שזה המומחיות הגדולה. בהתחלה באמת שהוא מקריא ויש לו שבע, שבע, שבע. כמה אנשים איתו? שבעה. מעטים. אחר כך 3,000. כלומר, הוא צומח לאט לאט והוא מצליח לשכנע. אנחנו עוזבים את באי העזרה. אנחנו מול, בבעיה הלכתית, כי הסיפור שאני מספר לא עובד. ואני מספר סיפור חדש. אני מתעניין בכולם, ואני אשנה את ההלכה בתוך הכללים, אבל אני אעבר ניסן בניסן, כדי שהסיפור יהיה גדול, משמעותי, רלוונטי, ולא סיפור של קסטה סגורה, חסרת יכולת פריצה. וזה תנועה של משיח. מבחינה הזאת, זה נורא משכנע.
התנועה מתוחכמת, כי בעצם הרי היא גם מעבירה ביקורת על יושבי בית המדרש הסגורי. אולי מה שקרה פה לעם ישראל זה בגלל...
הוא גם הוא גונב, ויתרה מכך, הוא גם גונב להם את ההצגה. הוא אומר, מה אתם עשיתם שם כל כך הרבה שנים? כלום! הראיה, כל תינוק ותינוקת, מדן ועד באר שבע, כולם... זה יום אחד, זה אחד המשברים, אני חושב, של מי שלומד בישיבה תיכונית דוסית. שהוא מגיע לישיבה, בסדר, הוא... השקיע את התיכון שלו במצפה יריחו אצל הרב סבתו. אז אתה מגיע לשיעור א', אתה מגיע שהמדרשיסטים האלה שמילאו את כל הארץ במנפח, בחנוכה, יושבים כבר יותר טוב ממך בסוגיה, מה אז? זה המשבר של לומדי החיידר שמגיעים לישיבה תיכונית ולומדי ה... כאילו, כל אתם בבית מדרש, מה אתם עושים שם? מה בדיוק אתם עושים שם? החבר'ה שבאים פה בימי חמישי כל הזמן אומרים לי שאתה לא מאמין, 4,000 איש במיר, אתה יודע מה אפשר להפיק מזה? אז אמרנו, ומה יוצא? אומר, אומרים, זהו, שכלום. פתאום, חזקיה גם לוקח להם את הסיפור. זהו, אין תינוק ותינוקת, כולם יודעים תארות. גם שסיפרת לי סיפור, מסתבר שאני עושה את זה יותר טוב. עם עם ישראל, עם כולם, עם התינוקות. זה משיח. אם אנחנו רוצים להבין מה זה משיח, זה ללמוד את חזקיה. אחר כך נסתבך למה הוא לא. התירוץ למה הוא לא יהיה הרבה יותר קטן מהתחושה שהוא כן.
גם אומרים, הוא חלו בימי
חזקיה. כן.
בזה נקודות של משיח בארץ.
נכון. הבאנו פה שהרב שטיינמן גם התבטא לאחרונה, שבא אליו חתן של הרב שח ואמר שצריך לדבר על הלכות מלאכים וזה, אז הוא אמר, אין משיח, אין זה. אמר לו מה? אומר, החלו במי חזקיה, שהילל שם בגמרא, אומר. זהו, כאילו, הגאונות של חזקיה לא יהיה יהודי שיגיע לגאונות הזאת. היה. ואם הוא לא הצליח, גם אנחנו לא. אז זה דורש באמת המון התבוננות בדמות הזאת. אחר כך נראה, שבנה וסיעתו, חזקיה, סנחריב, אנחנו נתמודד, כן? הרומנטיקה תיעצר, בכל זאת עסקינן ביהודים. אבל התביעה, ההצעה שחזקיה מציע, היא הצעה הכי הכי מקיפה מצד התנועה המשיחית שהוא מציע.
שם את אותה על הדמות או על ההצעות שלו?
אני חושב שיש פה חבירה.
כי חלק מההצעות זה שאמרתי, אני חושב, אני אומר, טוב, להוריד אותם לפרקטיקה... מאוד מאוד קשה. כאילו דווקא בגלל שזה נשאר כזה במאומה, כמו... אתה מתאר זה. לא יודעת, זה אומר, להצליח לאסוף את כל העם סביב איזה שהוא דגל, והוא לא מצליח. כמו, ברור שיש פה איזה משהו שהוא מעבר.
לא,
פרקטיקה
אני...
של לצאת נגד החכמים ולעשות איזה טריפ של
לתלות
את זה בעם.
לא, אז...
זה באמת מאוד
חזקה. אמת, הוא... אבל אני לא חושב שהוא מצליח בגלל הנועץ חרב.
זה חלק מהעניין, שאתה רואה שמישהו לא רק מנסה לקחת
אותך אחריו,
גם ביבי הצליח רק 30 מנדטים, כי כולו
פחדו שיקרה משהו. זה הנועץ חרב של ביבי.
כן,
אבל זה גם לא יחזיק. הוא מראה להם, כאילו,
גם כמו שאמרנו,
הסבא היה רב,
הוא קשר אותם
לאיזה
משהו מאוד מאוד גבוה.
וגם כל הזמן יש לו סיפורים, ראינו את זה גם בתחילת פרק ט', ועוד מעט אנחנו נראה, הוא גם יודע לדרוש, הוא מספר, אנחנו חוזרים כאילו לאיזה סיפור. הקודמים, סיפור גדול. כן, יש... זה פתאום פעם ראשונה אתה רואה מישהו שהולך בגדול. מדוד ושלמה, ולהבדיל ירובעם, החבר'ה, חייב קצת, אבל אתה לא רואה מישהו אצל אחאב, כמה שהוא הולך בגדול, זה לא קוהרנטי. לא, הוא הולך, הוא מגדיר, אז אמרנו גם חנוכת המשכן, גם פעילות ספרותית ותרבותית וקדושתית מקיפה, וגם עניין של פסח בירושלים. נראה אחר כך את הגיחון, נראה, הוא הבחור עובד, פועל, זז, מגדיר יעדים, שולח איגרות. טוב, השבוע הבא נמשיך פה את פרק למד, נראה עוד פעילויות שהוא מבצע, דורש מהעם, שזה גם דבר חזק. אנחנו כולנו, מילדים בגיל 3 ועד זקנים בגיל 99 בבית אבות, אוהבים שמפעילים אותם למרות שאנחנו מתבכיינים על זה. זה נכון לבחורי ישיבה בתלנים, לפועלים בתלנים, לזקנות בקולנועיות שאין להם כוח לזוז. אבל כשאתה תובע ממישהו, סופו של דבר הוא איתך. הוא הולך איתך. שוב, לא להיות משוגע. אבל גם שהוא תובע דברים נחרצים וחזקים, זה חזקיה תובע. יש לו איזו דרישה, יש לו איזו מהפכנות, שמצליחה לזכור. טוב, אז שבוע הבא נמשיך במפגש שלנו עם הדמות הנפלאה, המרשימה, שנקראת חזקיה.